Y, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, פסק דין דרמטי של בית המשפט העליון. בג"ץ פוסל ברוב דחוק את ביטול עילת הסבירות שחוקק כחוק יסוד. וכך קובע בג"ץ כי לא משנה גם אם הכנסת תחוקק חוקי יסוד, הרי שניתנה לו הסמכות לבטל אותם. בג"ץ מבטל את החלטת הכנסת בטענה כי חוק היסוד של ביטול עילת הסבירות חוקק ברוב זעום של 64 מנדטים, 64 חברים נגד 56, כאשר גם ה-56 לא השתתפו בהצבעה, ובכך 64 מול 0 מתנגדים. אבל את בגץ, כאמור, קיבל את ההחלטה הזו ברוב של 8 שופטים מול 7, על חודו של כל גם כן. נדבר עוד מעט בהרחבה על ההחלטה הדרמטית הזו. ובחזרה אל המלחמה, אזעקות היום בצפון, גם בקריית שמונה, אחרי חדירות של כלי טייס עוינים מלבנון. בכל מקרה, צהל תקף היום גם יעדים של החיזבאללה. לחימה בדרום נמשכת במלוא העוצמה, גם בדרום, גם בצפון עזה. בתוך כך צהל משחרר כמה חטיבות מילואים לבתיהם לאחר השלמת המשימות בצפון הרצועה. דובר צהל התיר הערב לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים עמיחי ישראל יהושע אוסטר, השם יקום דמו, נהרג מפיצוץ מטען בצפון הרצועה. בתקרית הזו נפצעו עוד 2 חיילים באורח קשה. באופן מפתיע, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית בחצי אחוז ל-4.5 אחוזים, אחרי 3.5 שנים בהם הריבית רק עולה או נשארת על קנה. ישראל היא המדינה הראשונה שמורידה את הריבית אחרי משבר הקורונה, מבין המדינות המתועשות, מדינות ה-OECD. בין ההחלטות שהובילו את הנגיד להורדת הריבית, גם המלחמה, גם הניסיון להשוות אל המשק יציבות, לתת למשקיעים רווחים אפקטיביים, וגם להקל במעט על משלמי המשכנתאות. המדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. החלטה דרמטית של בית המשפט העליון. לפני 10 דקות פרסמו דוברות בית המשפט העליון את החלטת בגץ בנושא העתירה על ביטול עילת הסבירות. כזכור, הכנסת ביטלה את עילת הסבירות, וכך מנעה מבית המשפט העליון להשתמש בעילה שנקראת עילת הסבירות, עילה שאפשרה לשופטים לפסול קבלת החלטות או מינויים שביצעו שרים, הממשלה או ראש הממשלה, בטענה שאולי מינויים כאלה בוצעו באופן בלתי סביר או החלטות בלתי סבירות. אחרי שהכנסת נוטלת מדי בית המשפט את הסמכות הזו, מתבצעת עתירה לבגץ נגד החוק שהכנסת חוקקה ברוב של 64 נגד 0, 0 מתנגדים. בית המשפט עסק בסוגיה הזו ממש עכשיו, בזמן המלחמה, ובעוד בחיילי צהל נלחמים בצפון ובדרום, מפרסמים שופטי בית המשפט העליון את ההחלטה שלהם הערב, והם פוסלים חוק יסוד של הכנסת בטענה כי החוק הזה חוקק שלא על בסיס רוב גדול בכנסת. 64 מנדטים זה לא רוב גדול, כותבים השופטים, אבל גם ההחלטה הזו של בגץ היא על חודו של כל. 7 מהשופטים התנגדו לבטל את החוק של הכנסת, 8 תמכו בביטול, וכך החוק הזה בעצם בוטל. אז בגץ פוסל את ביטול עילת הסבירות, זה הניסוח הנכון. אנחנו עכשיו פונים אל הפרשנים יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב, נפתח איתך עורך הדין בלום, דווקא בשל הקרבה שלך כמובן לענייני משפט. כן יעקב, אנחנו שומעים גם אותך. חוק יסוד המשמעותי ביותר ששינה כאן את פניה של המדינה, זה חוק יסוד, חוק האדם, יסוד, כבוד האדם וחירותו, סליחה, כן, שחוקק ברוב של 32 חברי כנסת, וזה חוק משמעותי שבמשך... מול 21 מתנגדים, שמשך שנים ארוכות משתמש בו בית המשפט העליון כדי לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה, ועכשיו שיש 64 מנדטים, קובעים בית המשפט העליון שזה לא מספיק כדי לחוקק חוק יסוד משמעותי שכזה. אז מה בכל זאת הנימוקים הנוספים שהשופטים מנסים להשוות לפסק הדין הזה?
קודם כל, אני אומר, קודם כל, צריך לתת את הדעת על כך ש-12 מתוך 15 שופטים אמרו שעצם הלגיטימיות של בית המשפט העליון לפסוד חוק יסוד קיימת. וזה לא רק 8 מול 7. ולפני שניתן ליעקב בבקשה את רשות הדיבור, אני רק רוצה לומר, אני פתחתי תיאם בבית משפט מחוזי, שם אמר השופט, אולי ברוח הימים נצליח להגיע בינינו להבנות. עכשיו, בית המשפט בעצם במחטף, אנחנו זוכרים שפסק דין מקה מזרחי, שהפך את חוק יסוד כבוד האדם לחוק על, בעצם מעין חוקה, הוא בעצם ניתן 3 ימים אחרי רצח רבין. ועכשיו במכתב שהוא לא פחות חמור, אפילו יותר חמור, כי זה רוב של 8 מול 7, וזה אומר בעצם שאם היום ממתינים, עוד כמה ימים, שלא הייתה אפשרות לשופטות ברון וחיות, לתת את פסק הדין, זה היה מתהפך ל-6 מול 7 לצד השני. לכן יש כאן מכתב שאי אפשר להתעלם ממנו. אני רק אומר דבר אחד, מי שמסתכל על ההיסטוריה ורואה את פסק הדין בנק המזרחי, שאז הוא ניתן והוא עמד במשך שנים, היום אנחנו במצב שונה, כי אז היה בית משפט ליברלי לחלוטין, עכשיו אומנם יש כאן פסק דין שבא על הראש של הציבור הימני, אבל מעטה ואילך יש כאן רוב של 7 מול 6 שמרנים או ליברלים.
וואי.
בבקשה, כן.
כן, יעקב, אנחנו איתך.
כן, תראו, אני רוצה, לפני שיכנס לתכנים המשפטיים, בוא נדבר לגופו של עיתוי, כמו שאבי אמר. הפסק דין הזה היה אמור להתפרסם בעוד כמה שבועות, כי בדרך כלל השופטים מחליטים טיוטות והערות. פה הם יערו משתי סיבות. דבר ראשון, כמו שאבי אמר, לנצל את זמן על מלחמה. ועל זה הם הוסיפו עוד מהירות, והמהירות היא
לפרסם את הפסק לפני ששתי שופטות פורשות.
לפני הניסיון של אריה דרי להעביר חוק שדוחה את הפרסום. אגב, ניסיון של עצמו כושל לי. כל אחד יכל לדעת באותו רגע שהוא ייקשל. אבל דרי ניסה, ולכן אם עשו פה...
טוב, חוק דרי תמיד נועד לכישלון, זה ראינו, כן.
כן, ראינו את כל הדברים האלה.
סוריאליסטיות, כן.
כן. ולכן אני אומר שכל הדברים האלה הם מחטף על גבי מחטף, ובית משפט הוכיח לא רק שלא מתחשב באווירת הימים, אלא שהוא הפך להיות סוג של מפלגה פוליטית שמנצלת סיטואציות, כדי להפיק רווחים. זאת אומרת, אם הייתה עוד איזושהי בושה לבית המשפט העליון פעם, הוא איבד אותה לחלוטין.
אבל אני אומר, בוא נהיה אופטימי.
מאיזה בחינה?
בוא נהיה אופטימי, כי אתה רואה כאן שינוי מגמה. זאת אומרת, עכשיו אחרי שפסק הדין ניתן, בסוף אתה נותן בית משפט עליון לא כפוף לתקדימים של בית המשפט העליון. והיום יש לך רוב בבית המשפט, שהרוב הזה הוא רוב שמרני ולא ליברלי, וכל מי שאגב מטיל ספק בכך במינויים שעשתה אלת שקד, אמנם הם יכלו לחכות עם ההחלטה, כמו שהיה סולברג חיכה עם ההחלטה של פסק הדין לאיחוד משפחות, והוא חיכה לפרישת השופטים הליברליים, ובכך הפך את ההחלטה. אבל עדיין יש כאן רוב של 7 מול 6, מכאן ולהבא, בבית המשפט העליון, רוב של שופטים שמרנים, ולכן אני חושב שהמגמה קדימה, הרי כל אחד מבין שבסוף עילת הסבירות זה לא הנושא, זה לא הסוגיה. הסוגיה היא האם בית המשפט העליון יפסוק במגמה שמרנית או ליברלית, ואתה רואה כאן שינוי מגמה. היום, מאחרי פסק הדין הזה, אחרי ששתי השופטות האלה יפרשו, יש כאן רוב של שופטים שהוא נוטה יותר לציבור השמרני, ליברלי, ימני. וגם את זה צריך לשים על השולחן, ויש כאן ניסיון של מחטף, כמו המינוי של הרמטכ"ל רגע לפני הבחירות. מחטף רגע לפני שהפור נופל והגלגל מתהפך. לכן גם לזה צריך לתת את הדעת.
עכשיו שימו לב לעוד דבר, אם יריב לוין לא היה מכריז על המהפכה המשפטית שלו ועובד בשיטות של הילד שקד, כלומר למנות לאט לאט שופטים, גם פסק הדין הזה לא היה ניתן, הוא היה מגיע איתם להסכמות, ודוחף עוד שופט שמרן ועוד שופט שמרן, וכל המגמה הייתה מתהפכת. אבל ללוין היה חשוב חודש אחרי הבחירות לכנס מסיבת עיתונאים רעשנית ולהודיע על מהפכה המשטרית, שחוץ מהצרות שכבר יביא עלינו, כל המחאות וכל הפירוק של העם, יביא גם לכך שאם יצא פסק על חודו של קול, חודו של קול ליברלי מול שמרני, וזה היום מוכר שהשיטה של הילד שקד, שאני לא אוהב להחמיא לה, אבל היא ידעה לעבוד בשקט ולאט, אם לוין היה עובד כמותה, בוא נאמר ש-90% מהצרות שפקדו אותנו בשנה האחרונה היו נמנעות.
אבל אתם מתעלמים גם... אתם מדברים על בית משפט שמרני.
אם היו מחכים עם הפסיקה, זאת אומרת, עם החקיקה, ואז היה מגיע לפתחו של בית משפט עליון אחרי הפרישה של ברון וחיות, היה היום רוב של שופטים שמרנים.
אבל אתם מתעלמים מהעובדה ש-12 מתוך 15 השופטים קבעו שבגץ מוסמך לפסול חוקי יסוד. בלי להתייחס רגע עכשיו לעילת הסבירות ולפסיקה הנוכחית, שבהם רק, נכון, 8 תמכו בביטול החוק ו-7 התנגדו, אבל באופן כללי, האם בגץ יכול לפסול חוקי יסוד של הכנסת, הגם שחוקקו ברוב בכנסת, ברוב מוצר וברור? התשובה היא, רוב גדול, 12 מתוך 15 שופטים, זה לא בדיוק בית משפט שמרני. הם קובעים שכן, לבית המשפט אומר על עצמו, לי יש את הסמכות לפרש כל חוק יסוד איך שאני מבין, ואם הוא לא מתאים ואני אחליט לפסול אותו, אני יכול לפסול אותו. כמה שופטים אומרים את זה? 12.
בזה פתחנו, אני רוצה להזכיר לך שגם, אני רוצה להזכיר לך שנכון שזה תקדים, אבל גם את החוק בעניינו של דרעי, וגם כן היה תיקון לחוק יסוד, שגם הוא, נקבע בעניינו של דרעי שהוא לא חל. זאת אומרת, בעניין הזה אין כאן איזשהו תקדים שלא היה מעולם. בסוף השאלה היא, וכשיש ויכוח בין ציבור השמרני לליברלי, איזה צד אתה תופס, כמו שהיה בשעתו בפסק הדין בעניין איחוד משפחות. וכאן אתה רואה בבירור מגמה. בוא נגיד כך, שאם היום אהרון ברק יושב בבית משפט העליון, ולצידו נמצאים השופטים שהיו בשנת 1995, היום היה לך רוב של 14 מול 1, והיום כשיש לך 8 מול 7, זה בהחלט שינוי מגמה, וזה בגלל שנכנסו לך שופטים כמו אלכס שטיין, כמו סולברג, שופטים כאלו שאתה רואה, ואגב אתה רואה את ההתפלגות, כל השופטים השמרנים בצד אחד, וכל השופטים הליברליים בצד שני, בסוף אתה מסתכל על הפסיקה הזאת ספציפית, אגב, הם יכלו לנקוט בעוד צעדים, יכלו לחכות עם פסק, עם הפסיק, עם כל אחד עם ההחלטה שלו, וכתוצאה מכך למסמס את פסק הדין, אבל בסוף יש כאן תוצאה שאי אפשר להתעלם ממנה.
אגב, עמיתנו עורך הדין אברהם יוסטמן כותב, שאם נעשה תרגיל במתמטיקה, נגלה ש8 מתוך 15 זה 53.3%. גם 64 מתוך 120 זה 53.3%. מעניין.
כן, טוב, זה
אתה יודע מה ההבדל? שכאן זה ה-53% במוסד הקובע, וכאן זה בבית המשפט, והכנסת זה רק המוסד התיאורטי שאין לו היום משמעות בהשפעה, זו המציאות.
אגב, אני רוצה להזכיר, אם פעם אנחנו מדברים בית המשפט העליון, צפויה לנו בקר בעוד פסיקה בנושא הנבצרות, חוק הנבצרות שהוא כך מדאיג את נתניהו, עילת הסבירות לא כל כך מדאיג אותו. מדאיג אותו הנבצרות, וכפי שאנחנו שומעים, שוב פעם מסתמן רוב לאלה שאומרים שצריך להכיל אותו רק בכנסת הבאה, ופה נדמה לי, לפי מה שאני שומע פה ושם, שההתפלגות כאן לא תהיה בין שומרנים לבין ליברלים, תהיה סוג של התפלגות אחרת. אני רוצה להזכיר את הפסילה של חוק דרי, שגם אלכס שטיין, שהיה נחשב כאילו שמרן, אמר שאי אפשר למנות אותו. אז ברגע זה הופך להיות פרסונלי, כמו חוק הנבצרות, אני חושב שיהיה רוב מוצק לזה שידחו את זה לכנסת הבאה. כנסת שככל הנראה, לפי מה שמסתמן לפי הזכרים, נתנה לא יושב ראש ממשלה. אבל אני חושב גם עוד דבר, שכל החוק הנבצרות הזה פרנויה של נתניהו, מישהו רואה אותו, מעמיד אותו למשפט, קובע שהוא לא נבצר, אדם שמנהל מלחמה ב7 חביתות, בגלל שיש נגדו כמה תיקים, אבל איך תדע?
נזכר את אלכס שטיין, אז בוא נזכור שבפסק הדין שלו בעניין טבריה, הוא שם בעצם את מגילת העצמאות כאיזשהו ערך יסוד מעל הכל, ואז כשיש לך את מגילת העצמאות שאין לך שום דרך לערער עליה ככנסת, אתה שם בעצם איזשהו אקסיומה מעל כל חוקי היסוד, מעל כל החקיקה, ובזה גם כשאנחנו מדברים על שמרנים, צריך עדיין לזכור שזה לא השמרנים שאנחנו היינו בוחרים בהם. הכל יחסי בבית המשפט העליון.
טוב, אני רוצה עוד מילה איתכם, אם רגע נניח בצד את סוגיית הבגץ, ונדבר על עוד נושאים, כי אנחנו רואים גם השבוע את הפוליטיקה רועשת, סוערת בשיא המתיחות. יש פגישה משמעותית בין גדעון סער לראש הממשלה נתניהו, אולי מבשר על הבאות, אחרי האמירות של גדעון סער שהחלטות של גנץ אינן מחייבות אותו באשר להישארות או פרישה מממשלה, וגם צריך לראות בסוף את נתניהו במוצאי שבת, מגיע למסיבת עיתונאים לבדו, לראשונה, אחרי שהיו אמורים להשתתף איתו גם השר גנץ וגם השר גלנט. הערב השר גלנט היה אמור לקיים מסיבת עיתונאים בשעה 8, הודיע לפני 2 דקות שהוא מבטל את מסיבת העיתונאים בעקבות פסיקת בגץ. מאוד מעניין, אבי ויעקב.
תראה, ברור שהאווירה פוליטית מושפעת. כן, תראה, גלנט דחה את מסיבת עיתונאים, לא בגלל שהוא רצה לדמוד את פסק הדין, הוא פשוט רצה מסיבת עיתונאים עם כותרת, והוא יודע שכל המהדורות לא ייפתחו בהצהרות שלו, על ניצחון, הולכים לנצח את החמאס, וכל הדברים האלה שאתמול בדיוק ראינו מה הערך שלהם, בדיוק בערב השנה האזרחית החדשה, הם יורים עוד איזה מצח. הוא ידע שהכותרות יברחו לבית המשפט, ועדיף לחכות למחר שהכותרות יהיו איתו. אני לא חושב שיש כאן איזו סימביוזה, בגלל שהוא חושב שהזמן לא ראוי. הוא חיפש כותרת, והוא ימצא את העיתוי המתאים. מחר הם כמובן לא אומרים שום דבר. הרי לא קרה היום שום דבר חריג שאנחנו לא יודעים עליו. הוא חיפש עיתוי ולא מצא אותו. זה הכל.
טוב.
אני אומר שגלנט הוא לא הבעיה של נתניהו. יש לו בעיה עם גלית דיסטל, עם יולי אדלשטיין. זאת אומרת, ברגע שהשוליים מתערערים לך, ואין לו את הבסיס של ה-64 שעליו הוא בונה, כאן נתניהו בבעיה, ולכן הדרך היחידה של נתניהו איכשהו לצאת מהפלונטר הזה, אנחנו רואים אותו הולך עם זה, אם נתעלם מרגע מהבגץ, זה האמירה שלו, ההליכה שלו כל הזמן לחיילים, למשפחות החללים, הולכים עד הסוף, כי הדרך היחידה שלו לצאת איכשהו ולשרוד, זה ללכת עד הסוף ולהביא כאן להכרעה. זו האפשרות היחידה של נתניהו, וגלנט בעניין הזה הוא הבעיה האחרונה שלו, כי גלנט כולם מבינים שהוא יצטרך לשלם מחיר, שהוא לא יכול לצאת לבדו ראש בראש נגד נתניהו, וביבי בעניין הזה, לכן אנחנו רואים אותו בניגוד לדרכו בכל השנים, הוא זה שהולך בראש החזית ואומר הולכים עד הסוף, לא ממצמצים עד הניצחון. הפעם האינטרסים כן. שלו ושל המדינה מתיישרים.
תגובה ראשונה של השר לוין הערב, בגץ לוקח ממיליוני אזרחים את קולם ומשתיק אותם, פסק הדין לא ירפה את ידינו, כך דברי השר לוין. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב להתראות.
ערב טוב.
איתנו השר לשירותי דת, הרב מיכאל מלכיאלי, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
קודם כל, תגובתך להחלטת בגץ הערב?
האמת היא שאני קיבלתי את זה ממש רק עכשיו. אני חושב שיש פה תקדים שהרבה שנים, לא היה אף פעם דבר כזה של החלטה של פסילה של חוק יסוד, שזה הרבה הרבה משמעויות גם מבחינת הכנסת, גם מבחינת היחסים. של פסילת חוק יסוד, דבר שבאמת לא היה אף פעם, יצטרכו להתכנס ולקבל החלטות, מה צריך לעשות.
כן, אבל בסופו של דבר, חוץ מלהתכנס ולהחליט מה צריך לעשות, כרגע, הערב, בגץ לוקח לכם, לכנסת, את היכולת לחוקק.
נכון, נכון, ולא רק לחוקק, הרי תמיד אמרו שהכנסת מעולם לא, יש חסר חוקה במדינת ישראל, והכנסת הוא מעבירים חוקים לא אחראים וכו' וכו'. אני עוד לא קראתי את כל הפסיקה, אני כן מסכן אותי לראות את ההתייחסות גם של המיעוט וגם של הרוב בכלל, ועל סמך מה זה בוטל, לכן ככה אני אומר, אין ספק שזה אירוע מאוד מצער, דבר שהוא לא היה אמור לקרום, אבל ברור שמעמדה של הכנסת מול בית המשפט, איך שאנחנו רואים את זה, שזה משמעויות.
אוקיי, כשאנחנו מבינים וקוראים קצת את ההחלטה, בג"ץ אומר שההחלטה שלכם בכנסת לא הייתה ברוב משמעותי, למרות שזה 64 מול 0 מתנגדים, ובגץ זה 8...
צריך לזכור, חוק יסוד, חוק חופש האדם, באיזה רוב זה כן עבר, אפילו 61 לא היה לו, בואו נסתכל על כל החוקים בכנסת, והאם בחוקה שלנו יש דבר כזה רוב משמעותי ורוב שלא משמעותי, גם את זה צריך לראות. מאיזה סעיף כתוב רוב משמעותי?
זה בדיוק העולם של הפרשנות, זה בדיוק העולם שבו לא צריכים להצמד לחוקים, בגץ נותן לעצמו את הסמכות.
זה לא פרשנות, זה כוח המצאה.
כן. כשאתם ניסיתם ממש בימים האחרונים לקדם איזשהו חוק כדי למנוע את פרסום ההחלטה הזו בזמן מלחמה, אתה חושב שהחוק הזה זירז את החלטת בגץ?
אני לא יודע אם זה זירז, אני רק אומר שהחוק הזה היה אמור למנוע עם מי שיתהדר שהחוק מחייב אותו לכתוב כתיבה בסך זמנים כזה וכזה, החוק היה אמור למנוע את זה, ורואים שכנראה היו מי שהיה חשוב לו לזרז ולהספיק את הפרסום עוד לפני החוק.
אוקיי, אנחנו בכל זאת נמצאים בזמן...
שוב, החוק הזה לא הביע דעה על ההסתברות, כן או לא. החוק הזה הביע דעה שיות ואנחנו בישת מלחמה, דבר שאמרנו כל השנים, דבר שלא היה צריך לקרוא, למנוע מחלוקות ולדחות אותם כמה שיותר זמן, וזה פורסם. כולם יודעים שיש דברים שהם שנויים במחלוקת במדינה, זה אחד מהדברים, כן? בסדר, מותר לחלוק וזה בסדר, אבל ציפינו ורצינו בכל אופן, נימנע בשלב הזה מהדבר הזה.
כשאנחנו בעת מלחמה ואנחנו עסוקים עכשיו בעניין הזה, מה המשמעות של זה, השר מלכיאלי?
מוקדם מאוד לקבוע משמעויות עכשוויות. אני כן יכול להגיד שהמשמעות של הדחייה, שרצינו כל כך לדחות את זה בחוק, כמו שציינת, הוא היה בשביל ש... למה אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה? אתם יודעים, אנחנו שעת אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה. מהסיבה שפוליטיקה הוא דבר שמפלג מטבע הדברים, כל אחד מתבצר בדעות ובעמדות שלו. וכשחיילים נהרגים, וכשיש הרבה מאוד משפחות שחומים חוששות ומתפללות וכל הזמן נמצאים בפחד נתמיד, זה לא הזמן להתעסק בדברים שיש בהם מחלוקת. אגב, הסיבה שגם סס אמרה את דעתה על הבחירות לרשויות המקומיות, שהוא הרבה פחות משמעותי מפילוג מסדר גודל שהיה לנו מקודם, לדחות אותו כמה שיותר, מהסיבה שלא צריך להתעסק עם זה בזמן של מלחמה.
אני כבר נגיע לבחירות לרשויות המקומיות, אבל כשאנחנו עדיין נמצאים בתוך, בעת מלחמה, ופסק הדין הזה מתפרסם, וניסיתם לחוקק חוק שלא הצליח, ואני שומע את מה שאתה אומר כאן, תוציאו איזה הצהרה, תגידו משהו מול בית המשפט, או שזה סטטוס כזה של בגץ, לא מגיבים, לא מדברים, איך זה עובד?
אני חושב שכן אמרתי וכן הגבתי, אני רק אומר מבחינת תגובה, מבחינת הכנסת, זה צריכים להתכנס מה שנקרא ראשי הקואליציה וקבל החלטות מה עושים. התגובה שלנו היא ברורה על עצם פרסום החוק, על עצם המהות של הדברים שבית המשפט הוציא. השאלה מבחינת תגובה מעשית ומעבר להצהרה, יש לזה הרבה השלכות. עוד פעם, גם צריך לנהוג באחריות מול זמן מלחמה, שזה גם דבר שאנחנו לוקחים אותו כל הזמן בחשבון, וגם מול השלכות בכנסת.
טוב, אולי לסיום ככה בנושא הזה, אמרו מקודם הפרשנים יעקב ריבלין, אבי בלום, אומרים שעדיין אנחנו רואים שמיד אחרי פרישת שתי השופטות שמסיימות עכשיו את תפקידיהן, לפי הפסיקה הזו אנחנו נראה פתאום בית משפט יותר שמרן, עם רוב שמרני, דבר שלא היה מקום המדינה. זה אמיתי או שאתה לא תולה תקוות אף פעם בבגץ?
לא יודע. בגץ, כמו בגץ, תמיד יודע להפתיע, תמיד אנשים שחשבו שיש להם עמדות מסוימות, התגלו בעמדות אחרות מכל מיני סיבות. לא יודע, זה ימים יגידו.
מעניין. מעניין אם לשופטים יש עכשיו קרובי משפחה בעזה, איך הם מקבלים את זה?
כמו שאר פסיקות שלהם, נכון.
טוב, בוא נעבור לעוד עניין. אמרת, דיברת במילה אחת על הרשויות המקומיות, החוק הזה, הבחירות ניתחו לעוד כחודשיים, המקסימום שבעצם החוק הקודם, תיקון החוק, אפשר לדחות את זה. לא התחלתם את הדרך בהחלטה הזו, בוא נודה על האמת. היה פה איזשהו סיבוב או ירידה באמצע מסולם מאוד גבוה שטיפסו עליו.
לא, אני אסביר ככה. בתחילה הכנסת היא זו שדחתה את הבחירות, היא זו שנתנה שתי אופציות, כשיש ברירת מחדל שהחוק יהיה שהבחירות יהיה בינואר. הכנסת גם אמרה שבמידה ולא יהיה סיום המלחמה, אז תידחה לסוף פברואר. עכשיו, אחרי שהצבא נקד במספרים מאוד מאוד גבוהים, נגיד לך, מספרים שאני שמעתי בשלב הראשון, היה מדובר על הרבה 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 פחות חיילים שמתמודדים גם לראשי רשויות וגם לראשי מפלגות, וגם בכלל במועצות. ואחרי זה טיפס למספרים מאוד מאוד גבוהים, כמעט 2,300, ש700 מהם נמצאים בתפקידים בכירים, מספרים מאוד מאוד גבוהים. כולם הבינו, שאגב, גם ראית את הליכוד, שבהתחלה היה מאוד מאוד אקטיבי לבחירות בינואר, וגם ראש הממשלה שינה את דעתו. אגב, מותר לשנות דעה, זה לא דבר שהוא אסור. וכולם גילו את המספרים הגבוהים, וכשגילו שגם הצבא מדבר, התפקידים בכירים מאוד, ואדם נמצא מפקד בכיר בעזה, שצריך לנהל גם את המלחמה, החיילים רבים תחתיו, מצד שני, קמפיין בחירות בעיר שלו. זה אי אפשר, זה לא עובד ביחד. אנשים שרצו מאוד מאוד בחירות בינואר, הבינו לדחות את זה לפברואר. עכשיו, מה יקרה בפברואר? אנחנו לא יודעים. התקווה היא שעד אז, אם הצבא יצטרך להיות ערוך לבחירות, לשחרר, לפחות חלק גדול, לפחות אנשים בתפקידים בכירים במערכת הפוליטית המקומית, שנהיה ערוכים כאלה בחירות.
יש דיבורים אצלכם במשרד הדתות על דחייה של בחירות לרבנות הראשית לישראל, הרבנים הראשיים?
אני אומר את זה ככה, אנחנו בעצם, הבחירות עוד לא ניתחו סופית. זאת אומרת, יש לנו עבר היום ועדת הפנים, האמת היא שברוב גדול, ויש עוד תחנה אחת שנקראת הכנסת. כשזה יעבור בכנסת, כמובן אנחנו נקיים דיון ותתקבל החלטה.
הרי זה בהא תליא, לא?
זה לא אותו חוק.
לא, ברור זה לא אותו חוק, אבל בוא נאמר ככה.
אפשר לתקוט.
אולי חלק מהמאזינים לא מכירים את הפרטים, הגוף הבוחר שבוחר את הרבנים הראשיים לישראל מורכב מקבוצות של אנשים שהרוב הגדול בהם הם ראשי הערים בישראל.
כן, חלקם גדול רבני ערים, רבני ערים ראשי ערים וראשי מועצות דתיות, והטיעון לתחייה היה שחלק גדול מרבני ערים, מהערים ודאי המרכזיות, אין בהם רבנים מכהנים, מועצות דתיות אין בירושלים, אין בתל אביב, אין בחיפה, כולם ממונים שאין להם זכות בחירה, וקשה מאוד
והייתה טענה גם שאם הבחירות האלה יהיו רגע לפני הבחירות לרשויות המקומיות, הרי שראש עיר מממש את זכותו כדי לבחור רב עיר, רב ראשי, ושבוע אחרי זה הוא מתחלף, אז
אז זה לא לגיטימי לתת לו את הכל, וגם עצם הצמידות של בחירות לרבנים ראשיים יחד עם...
ולכן אם הכנסת מחליטה עכשיו ולוקחת את ההחלטה של ועדת הפנים היום, והיא מאשרת אותה בקריאה שנייה ושלישית, ודוחים את הבחירות לפברואר...
אז אמר, יש לנו דיונים, איך דוחים, ואם כן, לכמה זמן, הדיונים האלה יתקיימו כשהחוק הזה יהיה חלוט.
אוקיי, טוב, ענייני ביטחון פחות נדבר איתך, השר הרב מיכאל מלכיאלי, שר לשירותי דת, עם הרבה מאוד עבודה ועשייה בתקופה הזו גם סביב ענייני המלחמה. תודה רבה, בשורות טובות.
שלום, שלום, כל טוב.
ערב טוב, קובי פינקלר, שלום, ערב טוב לך.
שלום גם לך, אבי, ערב טוב.
נניח ענייני בגץ וענייני בחירות ונעסוק בענייני המלחמה. גם בצפון, גם בדרום, היום שוב תקיפות של חיזבאללה, צהל היום גם תוקף שורה של יעדים בדרום לבנון, ופעילות בדרום הרצועה ממשיכה. לצערנו עוד חלל צהל ששמו מתפרסם הערב, בשם אוסטר. עמיחי ישראל כן. יהושע אוסטר, השם יקום דמו. כן, קובי, אנחנו נכון. איתך.
כן, כואב הלב שבדיוק באותה דקה, ממש דקה לפני כן מפרסמת דובר צהל את ההודעה למותו, ודקה לאחר מכן בית המשפט העליון מוצא לעצמו את ה... זמן הנכון מבחינתו, לצערנו זה פני הדברים, כואב הלב, בוא נלך לשטח עצמו. תשמע, שתי בשורות טובות, אפשר להסתכל עליהם הערב הזה, לא רק שחרור של חמש החטיבות בצהל, תשמע, ראיתי אחרי הצהריים את השיירות שמתחילות להחזיר את הלוחמים מתוך השטח, וזה לא אומר שעדיין המלחמה נגמרה, כי צהל מתכוון להישאר ולהעמיק את האחיזה שלו ולהעמיק את הפעילות שלו, בייחוד באזור דרום רצועת עזה, בחלק של חאן יונס ובנותיה במרחב הזה, ואכן זה היעד המרכזי של צהל, לכן הוא הביא לשם גם את שבע החטיבות, דיברנו על כך, אבל ישנה התקדמות, כל יום יש... עוד נתקדמות, כל יום יש עוד פעילות, גם באשר לירי אתמול בערב, צריך לומר, גם דיברנו על כך אמש שנינו בשעת ערב זו, השיגור הזה אתמול, משהו סימני מבחינת החמאס, שיגר את זה, תכנן את זה, חיכה לזה ל-12 ולילה, שנה אזרחית חדשה מבחינתם, למור אנחנו ממשיכים עם הלחימה שלנו, יותר בצד המורלי שלהם, לא מתרגשים מזה יותר מדי במערכת הביטחון, אחד השיגורים מאזור ג'באליה היה לאזור סדרות, והשיגורים היותר רחוקים לאזור המרכז, רק שיבינו המאזינים, היה מאזור דרום רצועת עזה, אזור שעליו נלחמים, ואליו שואפים כוחות צהל להגיע עוד ועוד. מה שבאשר לבשורה, זה כאשר אני מדבר היום עם גורמים מאוד בכירים בפיקוד העורף, והם מדברים על כך שהם סיכמו עם ראשי היישובים, על התושבים שמדובר בהם במרחקים שבין 4-7 קילומטר, שיוכלו לחזור כבר מהערב הזה לבתיהם. מי שרוצה לא יעשה בכפייה, זה לא יעשה מתוך הכרח, ויתנו להם אפילו משאבים לצורך הדבר הזה, אבל יש תושבים שבהחלט לקחו את זה גם קדימה, לדוגמה יד מרדכי, שיושבת 2.5 קילומטר גדר המערכת, חלקם הלא קטן של התושבים, החליט אנחנו רוצים לחזור הביתה, צריך לזכור שזה אישור שלא נפגע, בזמן הלחימה גם כיתת הכוננות וגם יחידה של הימ"מ שהייתה בדיוק במקום הזה, בזמן הנכון ובמקום הנכון, מנעה את הכניסת המחבלים פנינה, אבל לכן ישנה הבנה, זה מראה לנו קרן אור ראשונה מתוך כל הדברים מסביב, ועדיין הלחימה נמשכת גם שם, גם בצפון. אבי, לא דיברו היום הרבה מאוד על זה, אבל כלי טייס בלתי מאויש שינה ממזרח, יורט על ידי מטוס קרב שחיל לאוויר, זה גם קורה אתמול בשעת לילה מאוחרת, פחות דיברו על כך, אולי ישמעו יותר את האזעקות צבע אדום, אז גם זאת נקודה בהחלט משמעותית שצהל מתמודד איתה והתמודד איתה בהצלחה, יחד עם שיגור מתוך סוריה, יחד עם יום לחימה פחות עצים יש לומר משטח לבנון, צהל כן תוקף, זאת תמונת המצב, פחות או יותר, בכל ארבע הגזרות המרכזיות שאנחנו מתבדים איתה.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח.
תודה,
כן, ערב. סיכום היממה האחרונה במלחמה הזו, ערב טוב, בשרות טובות, פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו מרדכי הלפרין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו מדברים לא רק על מה שקורה בכנסת, בממשלה, בשיא התקופה הזו, אלא גם בתוך ישיבת סיעת הליכוד, הרבה מאוד מתיחות. שמענו ביקורת על נתניהו, שמענו את חברת הכנסת גלית דיסטל אתמול, אומרת דברים שלא מתאימים לה בכלל, פתאום מבקשת סליחה מהשמאל. עכשיו אנחנו סביב חברת הכנסת גוטליב.
כן, אז צריך להגיד, ישיבת סיעת הליכוד לא מגיעים כמעט כולם, אלא רק חברי הכנסת שהם אין להם איפה לדבר חוץ מסיעת הליכוד, שם הם יכולים לפגוש את נתניהו שכל הזמן עסוק בניהול המלחמה, ושם מתגלה הוויכוח בתוך הליכוד, מתקפה למעשה שהשרה מירי רגב על שר הביטחון יואב גלנט, הוא לא מגיע לישיבת סיעת הליכוד, כמובן כי הוא עסוק בניהול המלחמה, אבל היא תוקפת אותו ואומרת למה הוא לא מגיע, הוא צריך לתת תשובות על כמה נושאים שהוא אחראי להם. עכשיו, רגב מוסיפה שאני אומרת, שהיא זאת שלמעשה חברה בקבינט המדיני-ביטחוני, ויש שם הרבה חילוקי דעות, ככה אם הייתה בפני חברי הכנסת, היא אומרת, יש הרבה חילוקי דעות בתוך הקבינט, וצריך להיות מאוחדים שם. עכשיו, לא רק רגע מדברת, גם חברת הכנסת טלי גוטליב, היא אומרת את השאלה שהשרה אורית סטרוק אמרה בעצמה, האם ייתכן שחיילי צה"ל שנאלצים להיכנס ללחימה בעזה בתוך בניינים, האם הם לא מקבלים סיוע אווירי מצה"ל? עכשיו, על הטענה הזאת, נתניהו בבר אמר שזה לא טענה נכונה, וצהל עסוק, צהל כמובן מנפק סיוע אווירי, אבל כאן נתניהו בוחר לא לענות ישירות על הטענה הזאת, אני לא יודע מה אומרים לך, אני יודע אחרת, בכל מקרה הוא לא מוכן לשלול את הטענה הזאת, מי שתוקף את גוטליב על השאלה, הוא יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, הוא אומר לה מאיפה את יודעת את זה בכלל, וגוטליב שמה בתגובה מרימה את הכל, היא טוענת, אני יודעת, לוחמים מדברים איתי, ואתם לא מספקים סיוע אווירי לחיילי צה"ל שכל יום נהרגים בעזה.
מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, תודה לך, כאמור כך בישיבת סיעת הליכוד. אנחנו מכאן רוצים להמשיך הלאה, גם לחזור לסוגיית החלטת בית המשפט העליון היום, ביטול החוק שמבטל את עילת הסבירות, בדעת רוב של 8 שופטים מול 7 שופטים, זאת ההחלטה כאמור של בגץ. אנחנו שומעים כבר את תגובות של ראשי הקואליציה שאומרים, משתיקים לבוחרים את הפה, 64 מנדטים זה לא רוב מזערי, זה רוב גדול, ועוד ועוד כל מיני אמירות מהסוג הזה של חברי כנסת ושרים. אנחנו עם עורך הדין ציון אמיר, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אחת מהדרמות במערכת המשפט, לא? עזוב את העניין הסבירות, אלא עצם הורדת ידיים הזו בין הכנסת לבית המשפט העליון, פרק זמן כל כך קצר, ובית המשפט ברוב מאוד זעום אומר את דברו.
זה לא דרמה, זה הרבה יותר מזה, קשה עוד לברור את המילים שיתארו את גודל האירוע הזה, שבג"ץ מחליט ברוב זעום, על קולו, אחודו של קול, על קוצו של יוד, לפסול חוק יסוד. חוק יסוד, למי שצריך להזכיר, על פי הפסיקה של בית משפט העליון, הוא חלק מהחוקה הישראלית המתהווה. במילים אחרות, בית משפט העליון, בצד אקטיביסטי, להרחיק לכת, מבטל חוק יסוד שהתקבל ברוב גדול של 64 נגד 56 חברי כנסת. הדבר הזה עוד ילמד. דבר בלתי נתפס, זה קריאת תיגר של רשות השופטת על כנגד אחותה הבחירה, רשות המחוקקת, בקובעה ככנסת מכוננת. הדבר הזה קשה מאוד, אני צופה שהדבר הזה יביא לתגובות שרשרת שסופן מי ישורנו.
החלטה כזו, אז אתה אומר באמת אין את המילים להגדיר אותה דרמטית או לא דרמטית, אבל בסוף בית המשפט אומר את דברו, ואם הוא היה עושה את זה עוד חודש, ההחלטה הייתה שונה, לגמרי.
אני לא יודע, תראה, אנחנו יודעים שהרוב הזה הוא רוב מקרי, אפשר לומר, נוכח הרכב השופטים, נקרא לזה הליברליים, או השופטים האקטיביסטים, בבית משפט העליון, אנחנו יודעים שיש היום שתי שופטות שהן אינם, אינן נמנות על שופטי בית משפט העליון, הם פרשו באוקטובר האחרון, השופטת ברון, ענת ברון והשופטת אסתר חיות. במילים אחרות, יש בהרכב הנוכחי של בית משפט העליון רוב לדעת המיעוט, ואותם שבעה כנגד יתר חבריהם. אבל אני לא בודק את זה רק על פי רוב שרירותי או מזדמן או מקרי, בוודאי לא על רוב שנשען על קרעי תרנגולת של כל אחד. צריך לשאול את עצמנו איך הגענו למצב כל כך עצוב, באמת, אין מילה אחרת להגדיר את זה, שבית משפט עליון לא מוכן להכיר בסמכותה של הכנסת, וזה לא הכנסת. אנחנו אומרים הכנסת וחוזרים על זה, אבל הכנסת זה הריבון, זה נציג הריבון. הריבון בחר בכנסת עם רוב מסוים, ואתה אינך יכול לבטל חוק רק משום שהוא לא נראה בעיניך. צריך לזכור את זה. וזה מה שקרה היום. בית משפט שינה את כללי המשחק, יש כאלה שיגדירו את הדברים כפיגוע בשיטה הדמוקרטית הפרלמנטרית הנהוגה בישראל. הדבר הזה קשה מאוד. הרבה מומחי משפט והוגי משפט בארץ ובעולם אינם יכולים לעכל מציאות משפטית מן הסוג הזה.
בעצם היה פה, בוא נאמר, סוג של הורדת ידיים בין שתי הרשויות. הכנסת אומרת לבית המשפט, אני המחוקקת. בית המשפט אומר היום לכנסת, תעית, גם אם תחוקקי, אני בסוף קובע. בנושאים חוקיים. אז זאת התוצאה.
התוצאה הסופית היא מאוד פשוטה. במאבק במדינה או בחברה דמוקרטית שמושתתת על הפרדת רשויות, מבצעת מחוקקת ורשות שופטת. מקובל לחשוב בדמוקרטיה מהסוג הזה, שהאחות הבחירה היא הרשות המחוקקת. הדברים האלה נאמרו לא רק בתולדות ימי הדמוקרטיות מאז ומעולם, אלא גם בפסיקתו של בית משפט העליון, גם מפי הראשון שבהם, הנשיא לשעבר אהרון ברק, שחזר ואמר את הדברים האלה במאמרים, בפסקי דין, בהרצאות, בכל מיני הזדמנויות לאורך השנים, שהכנסת היא האחות הבחירה ולה הסמכות לחוקק חוקים ולהורות על שינויים בחקיקה. מה שקרה היום זה הבאה של השקפות עולם לשולחן הדיונים ולשינוי פני המשטר בישראל בעצם ההחלטה הזאת.
עורך הדין ציון אמיר, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, על ההשלכות של דבר כזה, כי הרי יש את העם, העם מסתכל על מה שקורה בבית המשפט העליון, העם נמצא עכשיו במלחמה, רבים מבנינו נמצאים בעזה בשיא הלחימה, משפחות רבות ממתינות ליקיריהם שיחזרו בשלום, לא רק החטופים, גם החיילים, הוא מסתכל על בית המשפט העליון כזה אישות מנותקת מההוויה, פשוט ממה שקורה כאן במדינה. ומתעסק עדיין בסוג של עילת הסבירות כדי לדחוק בזמן בטרם שתי השופטות יפרשו ולהוציא את הפסיקה הזו כמה שיותר מהר, ומוציא בסוף פסיקה שבמילים אחרות משתיקה את האנשים שבחרו ב-64 חברי כנסת שחקקו את החוק הזה. איך מפה הולכים לאמון בין העם לבין בית המשפט?
הציבור בישראל ניצב ותמה ומשתומם כנגד ההתנהלות הזאת, לצערי הרב. בעקבות אירועי 7 באוקטובר, מדינת ישראל ואזרחיה חווים טלטלה קשה מאוד, ביטחונית, צבאית, כלכלית, מדינית, רגשית, אישית, כאשר מיטב בנינו נמצאים שם ונלחמים ומחרפים נפשם ומשליחים את חייהם מנגד כדי להגן על המדינה, עד כדי כך שחוקקו חוקים בתקופה הזאת לדחות כל מיני הכרעות כדי לא לטלטל את הציבור, כמו למשל משהו זניח, כמו למשל...
עזוב חוקים, העברת כספים, להעביר תקציב.
להעריך, נגיד, זה למשל, או להעביר, או להעריך תקופות תמונה של בכירים במדינה. הציפייה הייתה שבית משפט ייתן את ידו לעניין הזה, ובנושא אולי הדרמטי ביותר בחייה של דמוקרטיה, קרי, סמכותו של בית המשפט לבטל חוקי יסוד, לדחות את זה, לא לנצל את ההכרעה, אלא פשוט לדחות את ההכרעה. בימים אחרים, שפחות מקבלים את הציבור, ההתעקשות הזאת, לפרסם את פסק הדין בימים האלה, שהציבור כולו מדמם, פגוע וכואב, הדבר הזה בלתי ניתן להבנה, אינני מבין את ההחלטה הזאת.
עורך הדין ציון אמיר, מבחיר הפרקליטים בישראל, תודה רבה לך על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות, ערב טוב.
תודה, ערב טוב, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עם חבר הכנסת משה טורפז, טורפז קיני, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
קודם כל אומר שאתה סגן אלוף המילואים, היית קצין אוגדת עזה, כמה זמן במילואים עכשיו אתה מסיים?
86 יום, סיימתי אתמול, היום היה היום הראשון לחזרתי לכנסת.
וואו, איך היה קודם כל?
תראה, זה צו 8 השמיני שלי לאורך חיי במילואים, הארוך ביותר, 86 יום זה השיא. בעבר הייתי מפקד שטח, מ-MMP ומגד, שזה משהו אחר, לפקד על חיילים, בשטח, להילחם. פה בעצם ניהלתי את הלחימה של אוגדת עזה, הדבר שהתאמנתי עליו משנת 2014.
כלומר, ישבת באוגדה בעצם.
ישבתי באוגדה, בחמל המפקד, ובמשך המשמרות שלי, 60 ומשהו משמרות, הייתי בעצם מנהל הלחימה. לא קל, מאתגר, אתה יודע, הכל מגיע לשולחן, שאתה קבלת החלטות.
הרבה תאומים.
שניות, כן. לפעמים בשניות ההחלטה, אם זה מחבל או שזה שבוי שנמלט, רק לדוגמה, מין החלטה כזו שאתה צריך לקבל בזמן אמת. בסדר, אבל היה מאתגר מאוד, האנשים שלנו, החיילים שלנו עושים עבודה נהדרת, ושמחתי להיות חלק מזה.
תשמע, אין מה לומר, יש פער, אני לא יודע, אני לא שואל, אני קודם כל אומר, לפחות מהתחושות שלנו כאן, אנחנו משוחחים עם אנשים כבר 3 חודשים כל ערב, עם קצינים, עם חיילים, עם משפחות שקולות, משפחות חטופים. יש איזה פער בין מה שקורה בשטח, בין מי שמתאר את המציאות בשטח, בעזה, על הגדר, באוגדה, בתפקידים שונים, לבין מה שקורה למעלה. כשאתה מטפס קצת למעלה לחברי הכנסת, לשרים, לדרג המדיני, יש כאילו... יש איזה פער גדול בין שני הדברים האלה, אתה מרגיש אותו?
כן, אתה יודע, היה יותר מסוכן אם היה ההפך, בסוף העובדה שהחיילים שלנו יודעים לעבוד ביחד, בלי ימין, בלי שמאל, בלי דתיים, בלי חילונים, יודעים להתאחד כדי להגן עלינו, ובוא נזכור, זה בסך הכל 3% יחד עם הסדיר והמילואים מכל החברה הישראלית, שבסוף נמצא שם, אז אנחנו תלויים בדבר הזה, אין למדינת ישראל קיום ללא חיילי הצבאה, כוחות הביטחון שלה. זה נכון שכשאני חוזר לכנסת, וגם חזרתי במהלך המילואים פעם, פעמיים בשבוע, יש משהו קשה, למרות שהכנסת גם השתנתה, צריך לומר, היא לא דומה לכנסת של השנה הקודמת.
אבל אתה בכלל מרגיש את הפער הזה מ-0 ל-100, כלומר, אתה פשוט עובר טלטלה בטח כל פעם שאתה נכנס לכנסת ושומע אנשים מדברים על עילת הסבירות.
נכון, תראה, אני אומר לך בכנות, הכנסת במהלך החורף הזה השכילה להתמקד בעיקר בענייני הלחימה. זה לא שאין בה מחלוקות, זה לא שבאין בה צדדים, זה לא שלא דנים על תקציבים ועל תקציבים קואליציונים כאלה או אחרים, אבל אני חושב שהכנסת כן השכילה בכמעט 3 חודשים להיות ממוקדת במאמץ המלחמתי, וגם דרך אגב, למלא תפקידה כמבקרת של הדרג המבצע. לבוא ולומר, פה אנחנו חושבים שאתם טועים, זה חלק מתפקיד שלא רק של אופוזיציה, גם של ועדות הכנסת. יחד עם זאת, זה נכון שכשאתה נמצא בשדה הקרב, יחד עם רעים וראות, גברים ונשים שיחד עושים למען ביטחון ישראל, ושם, כמו שאמרתי, אין ימין, אין שמאל, אין דתיים, אין חילונים, יש משהו, סליחה שאני אשתמש בביטוי, כמעט קסום באחדות הזו. מצאתי את עצמי מוקף בכ-200 אנשים בכל רגע נתון, מכל חלקי החברה הישראלית, שכל תפקידם זה ברגע הזה להגן על מדינת ישראל, מי יש מודיעין, מי יש אש, מי יש מבצעים כמוני, וזה בהחלט משהו שמזכיר לך את כל הטוב בחברה הישראלית.
כן, טוב, אז בוא נחזור באמת לתפקידך כחבר כנסת, והערב שוב אנחנו חוזרים לעסוק בעילת הסבירות שלא ברצוננו, בית המשפט החליט לא לדחות את הפסיקה שלו בעניין הזה, ולפרסם אותה דווקא עכשיו, והוא ברוב של 8 מול 7 קובע שרוב של 64 מול 0 זה לא מספיק רוב, ויש הרבה אזרחים שמרגישים הערב שהקול שלהם בקלפי מיותר, חבל על הכסף של בחירות ולכנס כנסת, עזוב, יש 15 איש שבסוף ברצותם קובעים את החוק, פוסלים חוק, זה תחושה של הרבה מאוד אנשים, מה אתה אומר להם?
אבי, אני יכול להתווכח עם העובדות שהצגת, הרי זה לא 64 מול 0, זה 64 מול 56, זה כמו 8 מול 7 ביחסי, אבל אני לא רוצה...
כן, זה מדויק, כן, 53%.
אבי, אני לא רוצה ללכת למקום הזה, אני לא, אני אומר לך, כתבתי גם עכשיו הערב, שזו הייתה תזכורת מצמררת לשנה שהובילה לשבעה באוקטובר. ובלי עכשיו לשים השנים, עוד נדבר, נתחקר מה הוביל אותנו לטבח הנורא בשמחת תורה, אנחנו צריכים לומר, המחלוקת הזו שייכת לעבר, ומה ששופטי בגץ קבעו, בסדר, כבודו במקום המונח, בוא נודע על האמת, לא הקואליציה ולא האופוזיציה, לא שמה את כל יהבה על עילת הסבירות, זו הייתה אנקדוטה בתוך קרב פנים ישראלי מר יותר, על פני הדמוקרטיה הישראלית, וקיבלנו תזכורת מצמררת, בשבעה לאוקטובר, שאין לנו את הזכות לריב, וללכת על הראש אחד של השני, אין לנו, וכשיש לנו ויכוחים הדרך על דברים מהותיים, הדרך היחידה להתקדם איתם זה להגיע להסכמות רחבות. עכשיו, להגיע ל-100% מהישראלים לא נגיע, אבל להגיע אפילו ל-64 מול 56 או 8 מול 7 זה לא מספיק טוב. אנחנו נצטרך, אחרי שאנחנו מסיימים המלחמה הזו, לגבש הסכמה ישראלית רחבה, גם על ההיבטים החוקתיים וגם על ההיבטים הביטחוניים, שהם לא פחות ואולי יותר חשובים. על איך אנחנו מנהלים את המדינה הזו, מה עם כללי המשחק, מה מותר לרוב לעשות למיעוט, ולהפך, מה אסור למיעוט לעשות לרוב, גם אם הוא יודע לעשות את זה. אנחנו נהיה חייבים להגיע להבנות האלה, וכולם פה יצטרכו להתפשר ולהשתנות, כי אנחנו, אין לנו את הזכות, אתה יודע, יש לי רעיונות מצמררים מלפני המלחמה, ה-24 לאוגוסט אני מתראיין בתאגיד ואומר, שצהל קטן מדי למשימותיו. בסדר? והמראיין, לא זוכר את שמו עכשיו, אומר לי, מה באמת, קינלי? אתה טוען שאין מספיק צבא? ואמרתי, כן, אין לנו מספיק לוחמים ואין לנו מספיק טכנולוגים. אז כאילו הדברים נאמרו ב-24 באוגוסט, ב-7 באוקטובר התעוררנו, וגילינו שאנחנו לא מוכנים למלחמה. ואנחנו נצטרך, אם אנחנו חפצי חיים, להתגבר על המחלוקות בתוכנו, להבין שאנחנו לא יכולים להכריע אחד את השני, לא מכריעים אחים, ואנחנו כן יכולים לדרוש מכל חלקי החברה הישראלית דברים, כולל דברים שהם לא אוהבים, כי בסוף יש משמעות לרוב דמוקרטי, ויש משמעות, אבל אנחנו צריכים רוב הרבה יותר רחב, לקבל החלטות ב-70 ו-80
חלקים. איפה זה, אבל איזה חוק קובע שצריך רוב יותר מ-61?
אין שום חוק, אף חוק לא קובע את זה, דמוקרטיה.
אז הבגץ 60, קובע הערב, שכן.
60, לא, לא, שנייה, 60 מול 1 מול 59, או אפילו 60 מול 59, זה מספיק.
לא, זה לא, מספיק בשביל בגץ, לא בשביל בגץ, לא בשביל בגץ.
אבי, אתה לוקח אותי למקום הזה ואני מדגיש לך. אני אומר לך עכשיו.
כי יש הרבה אנשים שמרגישים הערב כאב פעמיים. פעם אחת, שזה בזמן מלחמה, ותראה במה אנחנו עוסקים, ופעם שנייה, אז תשמע, אז בוא נשנה את כל כללי המשחק. בגץ קובע שאין רוב.
בגץ קבע ברוב של 12 מול 3, שמותר לבגץ לבטל חוקי יסוד. אז מה? זה ויכוח של 6 באוקטובר. זה ויכוח שמתאים ללפני...
אבל בגץ מפרסם את זה היום בראשון לינואר.
אז אני אומר שוב, בגץ, להבנתי, נאלץ לפרסם את זה עכשיו, אני מתעקש איתך לעסוק היום, בראשון לינואר, בחייל שנהרג לנו היום, בחטיבה הצפונית בעזה, חייל מילואים, ובקרבות הקשים שמתחוללים עכשיו בתוך הרצועה, ובעובדה שלמעלה מ-200,000 אנשים מפונים מהבתים שלהם בעוטף עזה ובגבול הצפון, ושאנחנו רחוקים מלמצוא פתרון למה שקורה עם החיזבאללה, בואו נתמקד בעיקר. עילת הסבירות, במילא 99% מהישראלים, לא הבינו מה זה לפני הפסיקה.
ברור, העיקר היה מי המחוקק, הבגץ או הכנסת, זה היה הסיפור כאן, עזוב, עילת הסבירות זה רק היה תירוץ.
אבי, זה לא, או יש תפקיד לבית המשפט, ויש תפקיד לנו, המחוקקים, ושכל אחד יעשה את תפקידו, ובאמת אני אומר לך, בוא נזכר בעיקר, העיקר הוא נצח ישראל, העיקר הוא מדינת ישראל, העיקר הוא לדעת לעבוד ביחד למרות המחלוקות. בסופו של דבר בשוחות אין ימין ואין שמאל, אין שמרנים ואין ליברלים. אם לא נזכור את זה, לא יהיה לנו קיום פה.
טוב, מילה אחת לסיום, אני שואל אותך שוב, כלוחם שחוזר עכשיו מחודשיים, שלושה מהמילואים, חוזר חזרה לעבודתו בכנסת. התחושה שאנחנו מקבלים, אולי עזוב אותי ברמה אישית, אלה שלא מכירים את הצבא, נאמר כך, קיבלו תחושה שמשהו טוב עובר על החיילים שלנו מבחינת אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא. האמונה הפשוטה, היהודית, האותנטית, בלי כאילו, לא בערך. עשרות גדודים שאמרו קריאת שמה ותפילות לפני יציאה לדרך, וחיילים לובשים ציציות וכיפות ומתחזקים, ואמונה ואמונה, ואתה רואה את זה בצבא בכל מקום. לא היה כזה צבא רק לפני עשור או 20 שנה. ושנינו מכירים את הצבא. מה גרם לשינוי הזה לדעתך?
אני תרשה לי לחלוק עליך. אני רואה את העובדות אבל לא את התהליך. גם שאני הייתי סמג"ד במבצע עופרת יצוקה, אמרתי תפילת הדרך בה ברשת הקשר לפני שאני ו-500 חיילים צעדנו לתוך
כן, זה הרבה מעבר. וגם
במוצבי דרום לבנון, שוב אני אומר לך, במצבים של הגנה על החיים, מצבי קיצון, אנשים חוזרים ליסודות, וזה נכון שהיסודות שלנו, עם ישראל, גם של אנשים שהם לא מוגדרים כשומרי מצוות ביום יום, הוא יסוד של אמונה ויסוד של מסורת, ואתה רואה את זה בצורה מאוד חזקה. אני את האחים שלי לנשק שנהרגו, תלמידים שלי, חניכים שלי בבני עקיבא, אנשים שלחמתי איתם, באמת לא מודד לפי גודל הכיפה ולא רמת האמונה.
ברור, ברור, ברור. לאמונה אין כיפה ואין צבע.
נכון, ואני אגיד לך עוד דבר, אדם שמסר את נפשו להגן על כלל ישראל, להגן על עם ישראל,
הוא קדוש, הוא קדוש גם אם הוא נולד בקיבוץ, ומעולם לא בירך ברכה אחת בחייו.
יפה, וזה בדיוק, אתה יודע,
על זה אנחנו מסכימים. אני רוצה לחתור לנקודה שאומרת שתראה איזה אסון קרה לנו שמביא אותנו למקום הזה שבו כל חלקי העם מתאחדים סביב היסוד של העם היהודי, וזה האמונה בקדוש ברוך הוא ובתורה. ואולי את זה צריך לחזק גם בימי שגרה.
אני מסכים, ואני ניתן לכל אחד את המקום שלו בתוך היהדות ובעם ישראל, זה יחזק אותנו מאוד.
חבר הכנסת משה קינלי טור פז, תודה רבה, בהצלחה וישר כוח על הפעילות ובהצלחה. תודה. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. נשוב אחרי החדשות.